שלום וברכה, בוקר טוב. אנחנו בספר מאמרי ראייה בעמוד 487 בשיעורים על ספר הכוזרי. כל החוכמות שבעולם והתמציתים הפילוסופיים כולם הינם מוגבלים בשכל וביכולתנו להקיפה מקפה כוללת ומקפת. מה שאין כן במהות האמונה הבלתי מוגבלת ביכולת שכלנו הדל. זאת אומרת שאם אתה רוצה לסכם דעה פילוסופית, יש איך לסכם דעה כזאת, דעה כזאת, סעיף פלוני, סעיף אלמוני. אבל לגבי מהות האמונה מדובר במשהו שאין לו הגדרה מוחלטת, ולכן אין השכל גם יכול להקיף את מהות האמונה. זה נכון. סיבת הדברים היא, לפי שהפילוסופיה עוסקת ומדברת רק בנבראים, הפך האמונה העוסקת ומדברת רק בבורא. לכן, ערך הפילוסופיה נגד האמונה הוא ערך משלי להבנת חיוב האמונה, כי שלילה מחייבת החיוב האמיתי, שסוף כל סוף אין בעולם, כי אם הקדוש ברוך הוא מעשיו. אבל זה בעצם נקודת מבט שהיא הפוכה. כלומר, האמונה מתחילה מן האינסוף, ולכן לא מגדירה, לא מנתרנת להגדרה מוחלטת, לעומת הפילוסופיה שהיא מדברת מצד המציאות הנבראת ולא על אלוהים.
זאת אומרת, היא מתחילה מציאות והיא מנסה להגיע ל...
אז זה כן, אז גם דרך השלילה. עכשיו, מדובר, כנראה לא מדובר על כל פילוסופיה, נגיד בפילוסופיות ההודיות, נראה לי שזה כן מתחיל מהמופשט, אבל בכל זאת, באופן כללי, ניתן לומר שהפילוסופיה מדברת על העולם, לפחות הפילוסופיה הקלאסית.
כשפלטון מדבר על עולם האידאות, זה קשור ל...
הפלטון שמדבר על עולם האידאות לא מדבר על אלוהים, זה בדיוק העניין. שגם האלוהים של הפלטון ספק אם הוא טרנסנדנטי בכלל, ספק. יש לו הבלחות טרנסנדנטיות.
למרות שמשהו מופשט, זה אדם מתייחס לעולם הזה?
כן. טוב, נקודת האמונה היא יחס האדם להאינסוף ברוך הוא, וכל העולמים מתרכזים בנקודה אינסופית זו. ועל כן, כוח האמונה הצפון בעולם הוא יסוד קיומו של עולם. וכל התורות והלימודים באים רק להרחיב את האמונה במחשבה ובמעשה. אמונה זה סדר זרעים שמאמין בחי העולמים וזורע. כן, הגמרא לגבי הפסוק והיה אמונת איתך, שמקבילה אותו את ה... חלקי הפסוק לשישה סדרי משנה, אז המילה אמונת זה מכוון כנגד סדר זרעים. למה? מאמין בבורא עולם וזורע. כלומר, מה זה? אני לוקח גרעינים שהם טובים לאכילה וזורק אותם לתוך האדמה, בגלל שאני מאמין שיצא מזה בסוף שיבולת. מהות הידיעה הוא להכיר את האוצר הצפון בים האמונה. זאת דבר, גם האמונה היא זורעת. החוכמה העולמית תביאנו לדעת כי בדברים גסים ובעלי ערך פחות לא ייפלו כל כך שגיאות, אי הבנות וטעותים רבים, כי בדברים נעלים ונשגבים בעלי ערך גבוה. כן, כלומר, אם יש משהו טכני, אז אפשר לטעות. אבל הטעויות הן לא מרובות כל כך. מדוע? בגלל שהמציאות הניתנת לחוש היא מיד מתקנת את הטעויות שלך. למשל, אם אדם אכל מאכל מזיק, אז מיד הוא רואה את התוצאות. אם אדם לא שם כמות מספקת של בטון בתוך הקיר וזה, אז הוא רואה מיד את התוצאות. לעומת זה, בתחום האמונה, ששם הדברים מופשטים יותר, אז הטעות מצויה יותר, ויותר יותר חמורה גם. כן, מה?
בגלל שבעולם הגשמי, החושים תופסים מיד את המציאות, ובאמונה כאילו...
מה זה שונה ממה שאמרתי?
לא, אני רוצה להבין
שהבנתי
טוב.
הבנת, נכון, נכון. טוב, אז הסיבה, כן, לא יבוקר שגיעו, אי הבנה, בעלי הרגבה. את סיבת הדבר אנו מבינים, כי הדברים המורגשים באחד מחמשת החושים, שאינם אינסטינקטיביים, כלומר, הם אינסטינקטיביים במובן של מושרשים באדם, לעומת השכל המופשט, דייקנותם היא בתכלית הדיוק. מזה אנו מבינים למה באמונה נזדקרו כל כך הרבה טעויות ומחשקים. כן, הרי בעולם האמונה יש דברים יפים מאוד, אבל יש גם הרבה דברים רעים שנדבקו בעולם האמונה. וכל מגמת עבודתה של כנסת ישראל היא להוציא את כוח האמונה ולבררו, כמו שאני לברור, לבפני כל האנושיות כולה באופן ברור ומבואר. הדעה האנושית הפילוסופית היא באה ממופתים והוכחות כסימנים, ואילו רוח האמונה הקדושה היא יקר עצמית מימית כתביעת עין. על מה מדובר? בהלכות עבדה, השבת עבדה. אז לא, כדי להשיב עבדה צריך שהדורש יביא סימנים. אבל אם תלמיד חכם הוא, אז מראים לו בלי סימנים, והוא בתביעות עין יודע אם זה שלו או לא. הוא לא מביא סימנים, הוא אומר, תשמע, אני לא יודע מה הסימנים, אבל אני יודע אם זה שלי או לא. תראה לי, אני אגיד לך. זאת אומרת שיש הכרת המציאות באופן חיצוני, הסימנים הם הכרה חיצונית, לעומת תביעות עין של תלמיד חכם, שהיא עצמותית, היא פונה אל המהות.
הרבה מקרים יודעים שזה שלו,
אז
ישר מביאו לו.
שהאדם, נכון. שהאדם מכיר את העולם מתוך עצמותו, שעומק האמונה הוא להידבק בבורא כל העולמים ברוך הוא, בכל סדרי המחשבה והמעשה, והוא גילוי הכוח השלם, שגם כשאנו עוסקים בנבראים, כוונתנו על בורא הנבראים כולם. סוף מעשה במחשבה תחילה. יש, הרב אשלג קורא לזה שפת הענפים. כן, הקבלה מדברת בהרבה מושגים מוגשמים, אבל היא מתכוונת לענפים היוצאים מן הרעיונות העליונים. הרעיונות העליונים אין לנו מילים בשבילם, אבל אנחנו מדברים על הענפים היוצאים מהם, לכן נקרא שפת הענפים. פה מעין זה גם כן יש, סוף מעשה במחשבה תחילה. מחשבה אנושית תוכל להיות ולהישאר מחשבה גרדתה, מחשבה מופשטת, אבל המחשבה האלוהית היא גם מעשית, כלומר יש גם תוצאות מעשיות. יש פילוסופיה מעשית גם כן, אבל היא לא קשורה באופן מוחלט למעשית. למשל, לאמנואל קאנט יש ספר ביקורת התבונה הטהורה, יש לו ספר ביקורת התבונה המעשית, ויש לו גם עוד ספר ביקורת כוח השיפוט. יש לו עוד ספרים שלא נקראים ביקורת. כן, טוב. אז לכן אומר כאן הרב, שבישראל זה לא ככה. בישראל המחשבה היא בהכרח כוללת גם את המעשה. מדוע? כיוון שהיא באה מהבורא, והבורא הוא מקור כל המציאות, אז גם חייב להיות שהכרת הבורא תביא גם להשלכה מעשית. ולכן האמונה האמיתית מלמדת אותנו שההידבקות ליוצר הכל ברוך הוא היא במעשה כבמחשבה. ואין שום דבר בעולם המוציא לפעולה את המחשבה האלוהית להתאים את המעשה להרעיון, כי לימודיה של כנסת ישראל היא תורתנו הקדושה. הרי תורתנו הקדושה היא דורשת מן האדם גם מעשים. האדם לא יכול להגיד, אני מקבל את אמונות היהדות ולא את מצוותיה של היהדות. זה לא הולך ביחד. תכונה כזאת נמצאת גם בנפש הגר. נפש מרה זו, המשתוקקת למעשים בריאים והגונים, רצויים ומתאימים להדרכה האלוהית. כן, אתם רואים שהוא רומז פה לדברי המלך בכוזרי. כן, כוונתך רצוי, אבל מעשך אינו רצוי. בעת שהיא נתונה במעשרים טבעיים המעכבים עליה את הדבר. הריגה זו מובילה היא אותו להתבונן שכוונתו רצויה, אבל מעשיו אינם רצויים. או נגיד את זה אחרת. יש דרישה פנימית בנפש להתאמה בין המעשה לבין המחשבה. והפילוסופיה עוסקת הרבה במחשבות ולא מספיק במעשים. לעומת זה יש חוכמות אחרות שעוסקות הרבה במעשים ולא מספיק במחשבה. אבל נפש האדם היא נפש אחת, אז היא תובעת את האחדות הפנימית בין שניהם. כשהתבוננות זו מופיע במוח הגר, אז כדי להיווכח אם תביעה זו היא תביעה פנימית נכונה או רק דמיון, עלינו להבין ולסכם את התמציתים הפילוסופיים כולם על כל עסקיהם, ואז נראה, כמו צריך לראות כל השיטות הפילוסופיות שבעולם, ואז נראה שאין בכוחם למלא את התשוקה ולרוות את הצמאון הנפשי. והננו מאמתים כי התביעה היא תביעה נכונה וטבעית, הנובעת ישר מעומק הנפש פנימה. כן, הוא מסביר מדוע אחרי החלום, המלך הולך אל פילוסוף. מה הוא הולך אל פילוסוף? אם אתה רוצה לדעת מה המעשה הרצוי, תלך אל הדתות, כי הדתות מדברות על המעשים הרצויים. אבל הוא לא רוצה לעשות דילוגים, צריך קודם כל לבדוק שהמחשבה שלו היא לא מחשבה דמיונית, ומתוך כך יש גם מקום למחשבה הדתית. אבל קודם כל צריך לפנות אל הפילוסופיה. זה מה שהוא אומר. רבי חנן.